ברוכים הבאים לפודקאסט הכדור הכתום, שמי סגי רפאל, ואנחנו היום מקליטים לפני הפלייאוף בהרכב מורחב. ביחד איתי נמצאים אור, טל ודרור. חבר'ה, מה שלומכם?
אבל למה אתה נשמע כאילו אתה מנחה עכשיו תוכנית ברשת בית של, של, של כאן? אנחנו לפני הפלייאוף, בואו נכניס קצת יותר אקשן, בלגן לתוך הסיפור הזה. בוקר טוב לכולם!
סיפורי לילה עם סגי רפאל.
בוקר טוב חברים. בוקר של פלייאוף.
גם אני חשבתי על התוכנית סיפורי לילה, שזה די מפתיע, כי זו התוכנית היחידה שאני מכיר ברשת בית.
הלכתי לרשת בית פשוט כי זה הדבר הכי מרובה שאני יכול לחשוב עליו, ואני בן אדם שומע 88 בדרך
כלל. חברים, גולדן סטייט הפסידה אתמול, אני עוד באבל, אתם פה כולכם שמחים, יהיה בסדר. רגע לפני שמתחילים, אז אני ואור יצאנו לדרך קמפיין, קוראים את הליגה 2024, אנחנו רוצים לכתוב ספר שלישי רצוף. גייסנו כבר 25% תוך יומיים. זה השלב בדרך כלל שאנחנו נתקעים עד השבוע האחרון, ואז אנחנו עוברים, אנחנו מבקשים הפעם, אל תשאירו אותנו במתח. אם אתם הולכים לקנות, תקנו. יש לכם אופציה עכשיו לקנות הספר במחיר מוזל של 75 שקלים. זה רק ל-100 קונים הראשונים. אחרי זה יעלה 85, אחרי הקמפיין. זה יעלה 100. אז אנחנו ניסינו לקווץ קצת את המחירים, כדי שזה יתאים ליותר לכיס של כולם. אנחנו יודעים שזה מידע אישי, אני יודע שזו תקופה כלכלית לא קלה, אבל אתם יודעים, אנחנו את שלנו עושים, ואם אתם תרצו, תקנו, ואם תרצו, יהיה ספר. אור, יש לך משהו להוסיף?
יש לכם גם אינטרס שזה לעשות את זה עכשיו ולא לחכות לסוף, כי ככל שנגייס את הכסף יותר מהר, ככה סגי הסכים להתחיל לכתוב את הפרקים שלו, כי הוא לא מוכן לכתוב עד שהדבר לא קורה, אז הוא לא מתחיל לכתוב. כן, לי יש כבר פרק אחד כתוב ועוד שניים בהתחלה שלו.
איזה שלהם, פרק אז התחלת?
ברור לך שאני
אני אדבר עליו ברגע השבוע.
בקיצור, אני לא מאמין ב-if you build it, it will come. אני מאמין ב-if you buy it, I will write. וזה המוטו שלי. דרור וטל קנו לפני הפודקאסט, הכרחנו אותם. רגע השבוע. דרור, אתה רוצה להתחיל?
כן, הלוז של לא הלוז, סליחה. הסגל השלם של נבחרת ארצות הברית הוכרז.
הסגל השלם אך שביר ביותר עם אמביד וקוואי, כן.
כן, דורנט גם, ושלל שחקנים פציעים, יש שיגידו שזה הסגל הכי טוב, יש כאלה שאמרו שזה סגל זקן מדי, ואולי צריך לפנות קצת לצעירים, אולי לשים כמה רול פליירס, אבל עושה רושם שבונים איזה סוג של דרים טים, נראה איך זה יעבוד.
איך השאירו את ג'יילן ברונסון בחוץ?
לא יודע, יש להם מספיק רכזים, ורצו יותר ווינגים, אני ערף.
בצדק, אני חושב שלברון אמר שהוא מתנה את ההגעה שלו בזה שכל השחקנים הכי גדולים יגיעו, ובגלל זה גם הכניסו את קוואי ולא הכניסו, באמת הלכו רק על הלבל הראשון של השחקנים, וג'רו הולידי, לא מבין מה יש לו לחפש שם במצב הנוכחי.
יש שיגידו שאתה יודע, או הליברטון או ברונסון, אני אישית חושב שהליברטון יותר טוב, אבל יש כאלה שהתווכחו איתי.
אני אמרתי ש עוד לפני שדיברו על קוואי בתור השחקן ה-12, אני אמרתי שלדעתי צריך להכניס את בנקרו בתור השחקן ה-12 על פני ברונסון, כי צריך לבנות את הסגל הזה גם להמשך.
וגם היו צריכים מישהו שיכול להיות 3-4 כזה, ובנקרו גם כאילו מאוד מתאים לזה, אני מסכים איתך. ברונסון לא, בטח כי יש שם רכזים, וגם כי פשוט הוא השאיר טעם רע מהאליפות הקודמת, הוא די לא נעים להגיד, אבל הוא אחד מסמלי הכישלון, בעוד אלי ברטון היה בערך, הוא ריבס ואדוור זה היחידים שתפקדו בערך בנבחרת.
אתה זוכר לא נכון.
ברונסון
לא היה טוב. הליברטון התחיל בתור הרכז הפותח של הנבחרת, וברונסון השתלט על התפקיד בהמשך, כי הליברטון פשוט לא היה מספיק טוב במשחק האירופאי.
אוקיי, בואו נמשיך הלאה, יש לנו פודקאסט ארוך. טל, מה הרגע השבוע שלך?
אני אהיה פרובנציאלי ואגיד שרגע השבוע שלי זה כמובן ההפלה של הלייקרס מהפליין, בתור האוהד שאני, ו עם שלשת קלאץ' אדירה של דיאנג'לו ראסל, חופשי מהפינה אמנם, אבל רק שידע לעשות את זה גם בפלייאוף, כי שנה שעברה הוא לא הצליח לקלוע בקאץ' אנד שוט.
ופציעה של זיון.
כן, פציעה כואבת ומעניין לראות אותם במשחק על המקום השמיני.
אתה לא חושב שהלייקרס זה עדיף, כאילו הייתה שיחה כזאת בכל הפודקאסטים, האם הלייקרס זה עדיף להם להפסיד ולנצח את המשחק השני, האם לקחת סיכון, לא לקחת סיכון.
אני נגד הסיכונים האלה, אני נגד להתגרות בלוי הכדורסל, גם קרמה מאוד רע, אני מאמין בן אדם שמאמין בקרמה. ברור שמבחינה הגיונית, אני חושב שהלייקרס יכולים באמת לעבור את אוקלאומה סיטי, ומן הסתם הנאגטס זה משוכה הרבה יותר קשה, עוד על זה בהמשך. אבל אני לא מאמין בלהפסיד משחק פליין בשביל הסיכוי, כאילו לנצח, קבוצה כמו הלייקרס לא יכולה, ובטח שחקן כמו לברון לא יכולים לחשוב במיינדסט כזה, זה, אתה תפגוש את דנבר בכל מקרה. אז זה לא משנה ללייקרס אם הם מפים בסיבוב הראשון או הם מפים בגמר מערב. זו קבוצה שהמיינדסט שלה הוא אליפות או כלום. אז מה זה משנה מתי אתה פוגש את דנבר?
להפך, עדיף. קיץ ארוך יותר.
לקיץ, אתה אומר.
יותר מזה, גם אתה אולי תתפוס את הנאגץ פחות מוכנים, הנערף, מגיעים פחות חדים.
לא, אבל אני חושב שזה כן עדיף להם לברוש אותם בסיבוב הראשון, מהבחינה הזאת שהם מגיעים רעננים יותר. אתה לא יודע כמה עייף אתה תהיה בהמשך. אור, רגע השבוע שלך?
אז רגע השבוע שלי הוא הגיע ממש אתמול בערב, כשהליגה מודיעה שהיא משעה את ג'ונטי פורטר, לכל החיים מהליגה, והיא עושה את זה על נייר מכתבים של DraftKings Sports, ודרור שאל קודם מה הפרק שכבר כתבתי, אז זה הפרק שכבר כתבתי על הניסיון של הליגה בעצם, מצד אחד להתנער ממעשים כמו של ג'ונטי פורטר, והמעורבות של השחקנים באימורים, שאגב הם חוקיים עכשיו בארצות הברית, ולמרות שלכאורה פורטר כמובן הימר על עצמו, ולכן זה הופך את זה ללא חוקי, ומצד שני, ממש ביום שבו התפוצצה הפרשה של ג'ונטי פורטר, הליגה מוציאה הודעה על שיתוף פעולה חדש עם דראפט קינגס ועם פנדיול, שיאפשרו לך להמר באופן ישיר מתוך הליג פאס במדינות שמאפשרות את זה.
בסדר, אבל זה לא שמצד אחד היא דוחפת אימורים, מצד שני נגד אימורים, היא נגד זה ששחקנים יקראו משחקים. פורטר לא אימר על עצמו, פורטר אימר נגד עצמו.
אתה חדש פה?
לפי הדיווחים הוא גם אימר על משחקים שהוא שיחק בהם.
אבל הוא אימר שטורונטו יפסידו.
כן, הוא אימר על משחקים שהוא שיחק בהם שהקבוצה שלו תפסיד.
לא, אני הבנתי מסגי מתכוון. כשאתה מאמר לא על עצמך, אם אתה מאמר על עצמך, זה אומר שאתה מצפה שאתה תהיה טוב, והוא לא עשה את זה, הוא עשה את הדבר הקל, ולאמר נגד עצמך.
נכון, שזה יותר...
אז אתה יכול לפגום בזה באמת.
שזה כנראה מה שקרה.
ליגה מאפשרת יותר את האימורים, ככה היא מקרבת את הגורמים שמעוניינים באימורים לשחקנים, למאמנים, השופטים, לכולם.
אני מסכים איתך, אבל האינטרס של הליגה הוא שהאימורים האלה יהיו נקיים, שלא יהיה פה עניין של מחירות משחקים ושל שחקנים שפוגמים ביושרה של הליגה.
אבל זה לא עובד ככה.
זה שזה לא עובד ככה.
זה לא עובד ככה. יש גורמים לא... ככל שאתה מגדיל כסף במקום מסוים, אתה מגדיל את הסיכוי שגורמים לא חוקיים ייכנסו לשם.
אור, אבל אתה מסכים איתי שעצם זה שהאימורים חוקיים, לפחות ברמה הזאת, באיזשהו מקום זה מקל יותר לעקוב אחרי ליינים כאלה, ועל כאילו מקרים כמו ג'ונטי פורטר, כי אם באמת האימורים היו נשארים הרבה פחות, מה שנקרא legalized בליגה, והרבה יותר באפלה, אז היה יותר קשה לעלות על מקרים כאלו אם הם היו קורים.
הסיבה היחידה שעלו על זה, זה בגלל שאיזשהו אוהד בטוויטר פרסם את ההודעה שהוא קיבל מדראפט קינגס על הזוכה הגדול של הלילה, שהיה שם 6 אנדרים של, על ג'ונטי פורטר. אותו מי שהימר על זה, שם נדמה לי $80,000 על האימור, יצא משם עם $1.215 מיליון. אתה מכניס, יש כל כך הרבה שחקנים בליגה, השכר של ג'ונטי פורטר השנה היה $450,000. זה אומר שרק על האימור הזה, בהנחה שהוא באמת היה מעורב באימור הזה, רק באימור הזה יצא פי 3 מהשכר השנתי שלו, על אימור אחד. אז איך אתה מצפה שזה יישאר נקי?
א', אני מצפה שזה יישאר נקי, כי הליגה לוקחת שחקן כמו ג'ונטי פורטר, שאף אחד לא מכיר אותו, וקובעת את הרף מהר מוקדם מאוד. עכשיו אף שחקן שהוא קצת יותר גדול, או שיש לו חוזה מובטח בליגה, לא הולך לקחת את הסיכון הזה. זה ככה.
למה אתה חושב?
כי הליגה שמה...
למה אתה חושב ששחקן שהוא שחקן מינימום, שחקן 10 ימים, שחקן 2-way, לא יאמר... על הכסף הזה, לא ייתן לאנשים אחרים להמר על דברים בשבילו.
כי הוא יודע שאז הוא מאבד את הפרנסה שלו.
איזה פרנסה? אז הוא ילך לשחק בליגה אחרת באירופה.
אני לא בטוח שהליגות האחרות באירופה יקפצו עכשיו על ג'ונטי פורטר עם כל הסיפור הזה. אני די בטוח שקריירה הכדורסל שלו פחות או יותר נגמרה.
תזכיר לי רגע, אוג'י מאיו לא חזר לשחק כדורסל בליגות אחרות? טיירי קיימנס לא חזר לשחק כדורסל בליגות אחרות?
הם לא מכרו משחקים.
הם עשו סמים. מה דרור אתה עושה לו עם היד? אוג'י מאיו לא חזר לשחק כדורסל בשום מקום?
ל-NBA ולפיבה יש הסכם בגדול שאם שחקן מושה בליגה אחת אז הוא לא, אז הוא גם לא משחק במקום אחר. נכון, יש את סין, אבל גם...
יש לך סין, יש לך מקסיקו, כל הליגות הדרום אמריקאיות מאפשרות את זה?
גם, האמת שהם...
בטח שהם מאפשרות את זה, שם זה חובה לקחת סמים כדי לשחק, זה...
בדיוק.
איפה OGM ישיחק? איפה טיירי קוונס? איפה ראית אותם?
בוא, מכיוון שזה לא הולך להיות הפודקאסט, אז בוא נעצור את הדיון הזה פה. נחכה לפרק ונחכה לספר. הנה עוד פלאגין, חסר בושה. רגע השבוע שלי, אז קליי יורד מהפרקט, וסתם נכון, גולדן סטייט יורד מהפרקט, קליי נשאר, האוהדים בטרשטוק או whatever, לא יודע, וקליי עם דמעות. מודה להם, אחרי משחק של 0 נקודות, אני מבין את כל מי שקורא לגולדן סטייט לפרק, להמשיך הלאה, למכור מה שיש, לא יודע, whatever, זה עסק, זה ככה אנשים זה. אני חושב שהשושלת הזאת, מה שהיא עשתה בעיניי לפחות, מצדיק את המשך ההתבססות על קרי, קליי ודרימונד, בידיעה שזה הישגים, כנראה זה לא יביא, אבל מגיע להם לפרוש במדעי הווריורס, לשלושתם, לא רק לקרי בטוח, אני חושב שגם לקליי וגם לדרימונד, אני לא יודע. אגב, אור, את הפוסט שלך מאוד אהבתי, את הרעיון שקליי ילך להיות וטרן בקבוצה אחרת, למרות שהוא לא בדיוק הטיפוס הדברן, אז הוא לא טיפוס שמוביל חדר הלבשה, אבל אני חושב שמגיע לו, מגיע לו להישאר, וגם מגיע לו את הכבוד על מה שהוא עשה. בסופו של דבר הפציעה די, שתי פציעות יותר נכון, די חיסלו לו את היכולת כמעט לגמרי, הוא עדיין קלה נהדר, אבל הוא לא השחקן שהיה. זהו, זו דעתי.
אתה ראית אגב את המסר שסטף כבר דאג להוציא?
סטף, סטיב קר, כולם.
אני ראיתי, ותשמע, אני חושב שבסופו של דבר, כאילו אנשים, זה ביזנס, תמר שלוי כתבה, שהיא גרה בארצות הברית, היא כתבה את זה הכי נכון. הווריורס מגיעים לוושינגטון, ואתה רואה אולם שכמעט מלא ב... אוהדי ווריורס, זאת אומרת, אנשים שבאים עם גיר של הווריורס, הם עדיין מאוד רווחיים, למרות שהם קבוצה עצמה הרבה פחות טובה, הם מאוד רווחיים לא רק לעצמם, הם מאוד רווחיים לליגה, וכל עוד קליי, סטף ודריימונד ממשיכים להכניס כסף, אז אין שום סיבה לפרק את
זה. רק להגיד שוושינגטון זה לא בדיוק מדד, דני אפילו התלונן השנה, שכל פעם כשקבוצה באה, אז רוב הקהל זה האוהדים שלה.
או ישראלים שנקלעו למקום, וגם הם אוהדים את הקבוצה השנייה. הגיע הזמן להתחיל פודקאסט. יאללה, אז אנחנו, אפילו לא אמרתי בהתחלה על מה אנחנו הולכים לדבר היום, כי אור בלבל אותי עם הציפורי לילה שלו. אנחנו הולכים לדבר היום על כל סדרות הפלייאוף, זה הולך להיות, אנחנו הולכים לעשות את זה קצר, אנחנו הולכים לעשות את זה חד. אני ביקשתי מהחבר'ה להגיע חדים ולהמעיט ב-AA, אז כשאתם שומעים אותי אומר AA, אז אתם יכולים לצחוק עליי, או לעשות משהו אחר. אנחנו מתחילים מסדרה הכי...
אגב, רק אני גם רוצה איזה פלאגין, שהאתר שלנו מתכנן בכלל לקראת הפלייאוף, יש את הבזמן שישנתם, אתם מתכננים לעשות דיילי, יהיה כיף.
כן,
מתכננים. מתכננים זה המילה הנכונה.
דרך אגב, יש לי פה משרוקית שיפוט, אז אם מישהו מעריך בדברים, אני אשרוק.
טוב, אני אסמן לך כל פעם שזה. זוהי שריקת דוגמה. זה היה גרוע. לא שמעו את זה טוב, אתה חייב להתאמן.
אני בחלל עבודה משותף, זה לא אי אפשר יותר מדי.
טוב, אנחנו מתחילים מהסדרה, החבר'ה נתנו לי את האימורים שלהם בהתחלה, כדי שאני אדע לכוון את הפודקאסט לכיוונים היותר קונטרוברסיאליים, ואנחנו מתחילים מהסדרה של מספר 3 במערב מול מספר 6 במערב, מנסות הפיניקס, באופן מפתיע, יש לנו פה שלושה אנשים שחושבים שפיניקס הולך לעבור את מינסוטה. אור, אתה...
שלושה אנשים טועים.
קדימה, בוא תגן על מינסוטה.
יש פה שלושה אנשים שחושבים שפיניקס הולך לעבור את מינסוטה, ואיש אחד שצודק. אתה רוצה, ביקשת להיות חדים, נכון?
בדיוק.
אז זה מאוד פשוט. מינסוטה הקבוצה היותר טובה. רואים את זה במאזן, רואים את זה על המגרש. לפיניקס לא היה זמן להתחבר. הם עדיין יותר, הרבה יותר מדי סוליסטים בשביל להיות קבוצה שאפשר להסתמך עליה בפלייאוף. וזה, בגדול, אני חושב שבגלל זה מינסוטה הולכת להיות הקבוצה העדיפה בסדרה הזאת.
טל.
לא שאני לפעמים נותן למשחקים הספציפיים האלה יותר מדי חשיבות בעונה הרגילה, אבל עצם זה שמינסוטה נראתה נורא בשלושה משחקים נגד פיניקס, הפסידה בשלושתם, וזה שאין תקלה 14 נקודות ב-30% נקדם, זה משהו שהוא לא מעודד אותי. תוסיף לזה שגובר, אני כן יותר מחזיק ממנו כוורסטילי הגנתית, אבל הוא עדיין מעדיף את הדרופ, ומאוד קשה לו באופן יחסי לצאת למיד ריינג', ושוב, קבוצה שזורקת וקולעת הכי הרבה מהמיד ריינג', ואני כן מצפה גם מבוקר וגם מדורנט להרים הילוך בפלי אוף, ולהיות הרבה יותר טובים, כי הם די שמרו על עצמם, ודורנט השנה שיחק הרבה יותר משהו שיחק בכל החמש שנים האחרונות. ומן הסתם הוא גם לדעתי כן שבר כוחות על המגרש, וראינו את זה במשחקים מסוימים. ביל זה האקס פקטור שלי, ונראה כמה הוא מסוגל לתפקד באמת כצל השלישית, כמה הוא מסוגל להיות רלוונטי במיקס הזה. מהשחקנים משנה שלהם אני לא דואג, רויס אוניל יגיע, גרייס אונלן נראה מצוין, נורקיץ' יהיה אחלה, הוא יכול להסתדר עם רודי. השאלה היא באמת מי יכול להסתדר עם טאונס, זה הסיכוי היחידי עוד איכשהו של מינסוטה, אולי לנסות להתבריין קצת בצבע, אבל זה לא מה שהקבוצה הזאת עושה יותר מדי, וההתקפה שלהם לא טובה, ואין צריך להוכיח את עצמו אחרי סדרה של נסדירה גרועה מולם.
אז אני רק רוצה לחדד את הדברים שלך טיפה, אוקיי? פיניקס אכן ניצחו את מינסוטה 3 פעמים, אבל בזמן שמשחק ראשון היה אי שם בנובמבר, שני המשחקים האחרונים היו בשבועיים האחרונים. כשמינסוטה נלחמת על המקום הראשון, כולל הפסד בלילה האחרון, שהוריד את מינסוטה למקום השלישי.
ב-20 הפרש.
ב-20 הפרש, משחק שהיה מאוד מאוד חשוב לטימברוולפס, גם לפיניקס שהייתה צריכה לנת הניצחון בשביל להשיג את המקום השישי. מעבר לזה, גובר עם איזה מינוס של 70 ומשהו נקודות בשלושת המשחקים האלה, הוא נון פקטור לחלוטין, כמו שאתה אמר, פיניקס לא מגיע עד הטבעת, ובגלל שהוא פחות טוב בהגנה על המיד ריינג', אז זה לא טוב. מעבר לזה, פיניקס עם 50% שלשות, 50% מהשלוש נגד מינסוטה בשלושה המשחקים, כשמינסוטה בערך 25%. אז אור, תסביר לנו למה אנחנו טועים.
לכו לראות את הפודקאסט של ג'י ג'י רדיק ושל לברון ג'יימס מאתמול. מדברים שם בדיוק על ההבדל
בין... אתה לא יכול לשלוח אנשים שמקשיבים לפודקאסט שלנו לפודקאסט אחר. זה לא עובד ככה.
תראה, יש לי... אני מחזיק מעצמי בתור בן אדם שמבין כדורסל. אני לא לברון ג'יימס ואני לא ג'י ג'י רדיק. אז תלכו לשמוע גם אותם. יש לכם מספיק זמן פנוי היום. אז כן, יש הבדל מאוד גדול בין העונה הרגילה, בעיקר בין בדינמיקה של להתארגן למשחק הבא, לבין פלייאוף שבו אתה משחק לפחות 4 פעמים מול אותה קבוצה, ומי שינצח זה מי שיבוא עם ההתאמות, ולדעתי למינסוטה היה יותר קל לבוא עם ההתאמות.
טוב, לא שכנעת אותי בכל מקרה. אני חושב שפיניקס יש יתרון גם מבחינת ניסיון של השחקנים, גם מבחינת ניסיון של פרנק ווגל, מאמן שזכה באליפות. דרור, יש לך מה להוסיף?
אני חושב שיש פה את מילת הקסם ורסטיליות. לפיניקס יש הרבה יותר כלים להתמודד עם הרבה יותר אופציות. מינסוטה הם די חד גוניים, לא רק בהגנה, גם די בהתקפה, אוקיי, אנטוני אדוארדס, קאט, אז אנחנו די יודעים לצפות את התרגילים, אין להם יותר מדי אופציות, פרנק ווגל, כמו שאמרת, הוא יודע לצפות ולהכין לפלייאוף, כשבא מולו כזו קבוצה חדגונית, וזה הבעיה שלה, הוא ידע להתארגן בהתאם, ויהיה לו קל יותר.
ואל תשכח שגם בהרכב הנוכחי קאט צריך להתמודד עם דורנט, שלדעתי הוא לא יכול לשמור עליו בשום מקום. זאת אומרת, כן. יש לך את דורנט, ביל ובוקר, מישהו מהם, על מישהו מהם לא ישמור אנטוני אדוארדס או ג'יילן מקדניאל. אנחנו הבנו את דעתנו, אתם מוזמנים אגב להביע את דעתכם, משחקי הכדור הכתום, הטופס הראשון, טופס לסיבוב הראשון, חלק א' כבר באוויר, אז אתם מוזמנים למלא אותו, ואנחנו גם ננתח את הנתונים, ונגיד לכם מה חושב העם, ונעשה סקרי בחירות, למרות שזה לא משפיע על התוצאה הסופית, אבל זה מעניין. טוב, הסדרה הבאה שלנו, שאנחנו די חלוקים בדעותינו, זה מילווקי אינדיאנה. טל, הפעם אתה בדעת יחיד, הלכת על מילווקי.
אני עד מאמין, אני מאמין בדיים. אז כל מספרים של העונה רגילה, שוב, לא רלוונטיים, כי אנחנו יודעים שיאניס לא הולך לשחק, שעל פניו זה אמור לתת יתרון לאינדיאנה, וגם בכללי המאזן העונתי, תקנו אותי אם אני טועה, היה 4-1.
3-1.
לדעתי 4-1, כי זה היה גם את האין-סיזן טורנומנט, שהם פירקו אותם, היו 5 משחקים ביניהם.
מה שטל.
אז בוא נגיד שמתפתחת פה סוג של יריבות, גם הולכת להיות סדרה מגניבה עם כל הקטע הזה, עם הסיקריירה של יאניס במילווקי, וסי פרנצ'ייז, והגניבה של הכדור, ולמה אני הולך בכל זאת עם מילווקי? כי אני חושב שדי משהו בו הולך להשתחרר בפלייאוף, אנחנו יודעים שהוא רגיל לרגעים גדולים, גם כנראה שהיה לו קשה לראשונה בחיים שלו לשחק עם עוד מישהו שלוקח כזה הרבה יוסאג', ואולי עכשיו שהוא יחזור קצת מה שנקרא למקורות ויסתדר לבד, אז באמת נראה אותו מתחיל לפרק את אינדיאנה. אני לא מאמין בהגנה של אינדיאנה, לא מאמין גם בשיפור שנעשה כשסיאקה מגיע, לא מאמין בסגל הזה מספיק, מעבר לחמישייה אין להם שם יותר מדי, ואני חושב שהריווח של הבקס זה מה שיכול להכריע את הסדרה הזאת. הריווח ודיים.
טוב, אתה לא מאמין באינדיאנה, אני לא מאמין בהגנה של מילווקי על אחת כמה וכמה בלי יאניס. אני רק רוצה לתת לך, להגיד לך מה יאניס עשה. במשחק שמילווקי ניצחו, הוא קלה 64 נקודות. אוקיי? והם ניצחו בשתי נקודות. בוא אני אגיד לך מה הוא עשה במשחקים שמילווקי הפסידו. במפגש הראשון הוא קלה 54 נקודות, במפגש השני 37 נקודות, שתי המפגשים הוא קלה, היה מאוד מדויק מהקו, 16-18 בראשון, 11-13 בשני. במפגש השלישי הוא עשה טריפל דאבל של 30-18-11, אני לא הייתי מודע לזה שהיה עוד משחק, אז קצת פספסתי אותו, וזה במשחקים שהם הפסידו. עכשיו הוא בכלל לא משחק. אין מי שיחליף אותו בהגנה. בתכלס אינדיאנה עשו מה שהם רוצים בהתקפה, הם קלו לפחות 122 נקודות על ההגנה של מילווקי שפעם הייתה טובה, ועוד לא דיברנו על, על האלמנט הכי חשוב במילווקי, שזה דוק ריברס.
כן, חיכיתי לאלמנט המאמן. זה שאלה מעניינת מול ריק הרלי, בטח שריק הרלי מצד אחד אוהבים להלל טוב ומצד שני גם כיף לקטול אותו ב... אנשים מאוד אמביוולנטים עליו כל הזמן, אבל אני מניח שכל אחד נגד דוק ריברס זה יתרון. אני, נו, כן.
ריק קרלייל אימן קבוצות בינוניות, והגיע איתם להישגים יותר גדולים ממה שציפו, בזמן שדוק ריברס בדיוק ההפך, אימן קבוצות טובות, והגיע איתם לפחות הישגים ממה שכולם ציפו.
אני לא באמת הולך להגן על דוק, כן, זה לא הדיון, למרות שכן היו לו שנים עם סגלים יחסית בינוניים, שהוא כן הצליח להוציא מהם, הרצפה איתו היא מאוד גבוהה. נכון שהוא בדרך כלל גם עם קבוצות כישרוניות, אבל תזכור גם את השנה עם הקליפרס, ש-SGI היה רוקי, והם גם כן נתנו סדרה מאוד יפה נגד הווריארס.
והפסידו.
אבל שוב, והפסידו, אבל שוב, קבוצה לא טובה, לא מספיק טובה. בכל מקרה זה לא העניין, העניין שאני באמת חושב שהעונה הסדירה בהיבט הזה לא רלוונטית, וזה הכל יקום ויפול על דיים. אם דיים מסוגל לתת את מה שהוא נתן לפני שנה אפילו, כן, אני חושב שמילווקי עם השחקן הכי טוב בסדרה, תנצח את זה. השאלה אם באמת דיים מסוגל להיות השחקן הכי טוב בסדרה. ויש שיגידו שלא לאור העונה הזאת. אני חושב שכן, ושדווקא... דווקא בסיבוב הראשון שיש לו קצת זמן לשחק בלי יאניס, וכן קבוצה שדי אמורה להיות מותאמת אליו יחסית, זה יכולה להיות חמישייה הגנתית בהחלט סבירה, עם בברלי לידו, עם ברוק לופז לידו, עם קראודר, עם קונטון, הם יכולים להיות סבירים, גם מאז שדוק הגיע כן ההגנה שם יותר התייצבה, להגיד לך עד כמה אני שלם עם האימור הזה ב-100%? לא. אבל אני מאמין בדיים, זאת השורה התחתונה שלי.
אנחנו ראינו את זה על הפרצוף שלך כשאמרנו לך שאתה היחיד שאימר על מילווקי, ראינו כמה אתה לא שלם עם האימור הזה.
לא, אבל הייתי, אני לא מופתע שאתם לא אימרתם על מילווקי, זה לא הפתיע אותי, כאילו ידעתי שאני אהיה לבד בזה.
טוב, אור, דרור, תוספות.
אני רוצה להגיד רק שהחמישייה שטל דיבר עליה נשמעת כמו חמישייה הגנית, לא ראה בכלל אם אנחנו ב-2019. אתה באמת מביא לי עכשיו את ג'יי קראודר בתור סטופר הגנתי?
ג'יי קראודר היה בסדר השנה, ג'יי קראודר היה בסדר השנה, קונטון, להזכיר לך מה אתה כתבת עליו לפני שנה, קונטון...
אני זוכר מה אני כתבתי עליו לפני שנה, אני זוכר בדיוק, אני גם זוכר את המספרים שלו מלפני שנה, שאני ציפיתי שהוא היה חוליה הגנתית בחמישייה שלהם, בסטופר שלה הזה.
ולא דיברנו, כי הוא כמעט ולא שיחק, ושוב, פלייאוף דברים קורים, אני הולך עם הקסם הזה ועם מה שהשחקנים האלה עשו, ולא דיברנו בכלל בובי פורטיס, שנראה בחודש האחרון כמו... באמת סקורר פסיכי
אבל בובי אבל הבעיה היא לא בהתקפה הבעיה היא בהגנה מלכתחילה הבעיה בהגנה בטח מול
פורטיס נכון
אבל פורטיס הוא לא יאניס הוא בסדר זה בדיוק הנקודה שהוא בסדר
לא הגנתית נכון הוא לא אף אחד לא יכול להיות יאניס
הוא לא יאניס הוא בסדר אני חושב שזה תהיה שחיטה, ואני חושב שזה ייגמר עוד לפני שליאניס בכלל תהיה הזדמנות לעלות על הפרקט.
גם לאלי ברטון, אבל גם עדיין יש לו מה להוכיח, הוא צריך לראות שהחצי הראשון זה באמת לא החצי כאילו השני של העונה, שזה משהו מסוגל להביא לפלייאוף, פלייאוף ראשון שלו. נכון שיהיה לו אולי יותר קל באמת עם קבוצה הגנתית יותר חלשה, אבל אני מצפה מהניסיון של מילווקי לדבר פה קצת, וכן להתעלות, גם הגנתית. אבל שוב, זה אימור לא קונבנציונלי, זה...
טוב, דרור, תסכם לנו את ה...
פלייאוף זה משחק של מאמנים, יש להם גם מינוס במאמן, גם אין להם את הכוכב הראשי, צריכים נס אלוהי.
תודה רבה. אני רק רוצה לבקש מכם משהו. הבא שאומר, הפלייאוף זה לא העונה הרגילה, צריך לעשות 5 קיבות צמיחה. זה לא תירוץ, למה קבוצה תנצח בפלייאוף? זה לא הסבר מספיק משכנע. טוב, אנחנו עוברים לסדרה הבאה, שזה ניק סיקסרס, והפעם אני בדעת מיעוט, כי אתם כולכם הלכתם חד משמעית עם הניקס. אור, אני אתן לך להגן על ה... לפני שאני אענה.
קודם כל, מבין שתי האפשרויות, זו הייתה האפשרות הפחות גרועה לדעתי. לקבל את הסיקסרס זה האפשרות הפחות גרועה. קודם כל תוכלו לקרוא בעריכות על למה אני חושב שהניקס יכולים, אמורים לעבור את זה, כי יש לי טור שכתוב לאתר של הכדור הכתום. דרך אגב, אם אתם רוצים, אני יכול לשלוח לכם גם את הפריוויו לסדרה מול מיאמי, גם זה כבר כתוב. הניקס לקחו את העונה הרגילה, אבל מתוך זה אפשר לדבר בעצם רק על משחק אחד שהוא באמת היה המשחק הרלוונטי, שזה היה המשחק הראשון, ששם כולם היו קשירים, ובמשחק הזה, במשחק היחיד שבו ג'ואל אמביד היה קשיר, הוא רשם את הפלוס מינוס הכי גרוע בעונה, במשחק, ואז היו במרץ שני משחקים, שבהם לא היה לניקס את הפרונט קורט, לא היה לפילדלפיה את אמביד, ובמשחק הראשון, היחיד בעצם שפילדלפיה ניצחה, זה היה בגארדן, הם ניצחו 73-79, משחק אחרי זה הם גם כן קיבלו 79, הניקס קיבלו לדעתי 105 נקודות, וזה היה המשחק שבו טייריס מקסי סיים עם פלוס מינוס הכי גרוע של העונה. הניקס בנויים בשביל להקשות על קבוצה כמו פילדלפיה, הם יכולים לזרוק המון פיזיות על אמביד, יש להם סוללת סנטרים שהם יכולים לשלוח להרביץ לאמביד, ואם יש עבירות, אז יש עבירות, אז מה, אז בסדר. יש להם את השחקנים שיכולים לעצור את אייריס מקסי, יהיה חשוב כמובן שאוג'י אננובי יהיה קשיר לסדרה הזאת, נמצא מתוך הנחה שהוא קשיר, אחרת זה יכול להיות הרבה פחות חד משמעי, מה שאני אומר עכשיו. ויש להם את שחקני הרוטציה מסביב שיכולים להקשות על הספייסינג של פילדלפיה. זהו, בגדול הניקס בנויים יחסית טוב בשביל לעצור אותם. לפילי יש את השחקן הכי טוב בסדרה. אני לא חושב שיש מישהו שיכול, עם כל העונה הנהדרת שברונסון נותן, פילי יש את השחקן הכי טוב בסדרה, אבל אני תכף יורד לחמש סביבות צמיחה, זה היה נכון לעונה הרגילה, לא לפלייאוף, אמביד של הפלייאוף, זה לא אמביד של העונה הרגילה, ברונסון של הפלייאוף זה גם לא ברונסון של העונה הרגילה.
טוב, אז אני אתחיל ואומר שהעונה הרגילה זה לא פלייאוף. אבל אם מותר, כי אני עוד לא השתמשתי בתירוץ הזה קודם, אתה וטל כבר פסולים. דרור, לך יש, תן לך את זה בפעם הבאה.
לא, הוא אמר שזה שונה כי זה משחק של מאמנים.
לא.
תשמע, אני חושב שבסופו של דבר, פילדלפיה הייתה קבוצה יותר טובה כל זמן שאמביד היה בריא, ועכשיו אמביד יחסית בריא, הוא נראה פחות טוב ממה שהוא נראה בתחילת העונה, הוא נראה במשחקים האחרונים שהוא שיחק נראה פחות טוב, אבל עדיין זה נראה טוב, זה נראה שפילדלפיה הצליחו להחזיר אותו ומצאו את הקצב שלהם בזמן הנכון. מקסי הרבה יותר טוב כשאמביד על המגרש, מן הסתם פחות יכולים להשקיע תשומת לב בו, הכדור עובר דרך אמביד, הסיקסר יודעים למצוא אותו, ראינו את ניקולה בתום הלילה עם שש שלשות, נותן להם את הניצחון על מיאמי, ויש להם מאמן, תסלח לי, אבל יש להם מאמן יותר טוב, לדעתי.
יש להם מאמן טוב, אני טוב. לא יודע אם יותר טוב, הוא טוב, בניגוד לשנה שעברה. מי אמור לשמור על זה? מי אמור לשמור על ברונסון?
יש לך את בתום, יש לך את קלי אוברה, אני לא חושב שישימו עליו את מקסי או... יש לך שחקנים גדולים שיכולים להפריע לו.
אוברה זה יכול להיות אפשרות, לא בטוח עד כמה זה יצליח, בתום, אני... אם ככה אז אני אשנה את האימור שלי ל-4-1 ולא ל-4-2, השחקן היחיד אגב שלדעתי יכול לעצור שם, את, לא לעצור, להעט את ברונסון, זה מלטון, ומלטון לא בדיוק קשיר כרגע. או הלילה הוא לא שיחק בכלל, הוא, לא הוא חזר עד שהוא חזר בפציעה.
הוא חזר?
שחק? הוא שיחק את החמישה האחרונים של העונה, יש לו בעיות גב כל העונה. אז גם בצד הזה יש להם איזשהו חיסרון, זהו.
דרור, אתה יש לכם משהו להוסיף על, על הסדרה?
אני חושב שהניקס גם יכולים לשלוט לחלוטין מתחת לסל, עם כל הכבוד לאמביד, קבוצת ריבונד התקפה הטובה בליגה, מיטשל רובינסון נראה יותר טוב מאז שהוא חזר, הרטנשיין בעונה מטורפת. יש דרכים לחפות על החיסרון של רנדל, ולהפך אפילו קבוצה מניעה כדור הרבה יותר טוב, הקלעים משתלבים יותר טוב, בוגדנוביץ' שראינו בסוף העונה משתלב, אני... אמנם נתתי 4-3 לניקס, וזה יהיה קשה, כי באמת עדיין אמביד, אבל א', באמת לאמביד יש את הסימן השאלה שלו, כמו שאמרתם, בוא נראה אותו באמת בפלי אוף, וב', אני לא חושב שהוא מספיק עשיר.
תגדיר מספיק עשיר?
אני לא חושב שהוא בריא ב-100%, הוא מתישהו בסדרה הזאת ישחק.
אז אנחנו רגילים, אבל זה בדרך כלל קורה בסיבוב השני של הפלי אוף.
מצד שני הוא כבר היום בפליין נראה פחות טוב, פחות חד.
בסדר, אבל איפה הוא שיחק מול באמת הבאיו ומול מיאמי ש...
אז ארטנשטיין ומיטשל רובינסון זה פיקניק?
לעומת באמת הבאיו?
לא בטוח שאתה צודק, עם כל הכבוד לבאמת הבאיו. שניהם ביחד זה מפלצות צבע.
מפלצות צבע, אני לא חושב שהם מסוגלים לשמור על ג'ואל אמביד. אני לא חושב שמישהו מסוגל לשמור על ג'ואל אמביד, כן, אבל...
באופן יחסי כמובן.
באופן יחסי אני לא חושב שזו אופציה טובה, אבל... תשמע, כי ג'ואל אמביד זה לא רק משחק פנים, זאת אומרת, אני חושב שמיטשל רובינסון ואיזה ארטנשטיין מותאמים יותר למשחק פנים שלו, אבל הוא יכול לקלוע שלשות, יש לו תמיד ריינג', הוא יכול לקלוע כמעט מכל אזור בתוך הקשת, ובעיניי זה איכות שונה לגמרי. בטח מבאמד הביו. בדי היל לא ראינו מספיק, ואמור לתת יותר. אני לא יודע, אני חושב ש... תשמע, אני לא ב-100% עם פילדלפיה, אבל אני חושב שתוצאה כזאת חד משמעית מאוד הפתיע אותי. דרור?
זהו, זה... רציתי להגיד שזה די קרוב, שתיים קבוצות עם מסה בצבע חזקות, עם רכז דומיננטי, יש יתרונות קלים לכאן או לכאן, אז אני חושב שבסופו של דבר הביתיות תכריע.
אוקיי.
כן, זה עוד דבר שלא נגעתי בו, שאני חושב שהגרדן השנה נשמע אחרת כבר. ואין להם את ג'וליוס רנדל שאפשר לעשות לו בוז, אז בכלל...
אפשר יהיה לשרוק לו בוז על הספסל.
שעודות לבד הילד, פלייאוף ראשון בקריירה.
עבר את עומרי כספי. יאללה, סדרה הבאה, קליפרס, דאלאס. זה היה קרוב, אני חושב שכולנו אמרנו על 7 משחקים. אבל שלושה מאיתנו היו בצד של לוקה, ואור. שאלתי אותך...
ההייטר.
לא הייט, ההייטר של לוקה, כן, נו, מן הסתם. מי יכול לאמר נגד לוקה? שאלתי אותך, ואני שאלתי אותך לפני הפודקאסט, שאלת אותך שוב, האם אתה מודע לזה שקוואי, הברך של קוואי נפוחה? זה הפרסום אתמול.
אז אתה אומר שהוא שומר את עצמו לזה, לאליפות העולם בעצם. לדרים טים, לסגל לאולימפיאדה.
להזכיר לכם, נגד פיניקס בעונה שעברה, שיחק את המשחק הראשון, הקליפרס ניצחו, משחק שני, אני לא זוכר אם הוא שיחק או לא, אבל כבר אז הייתה שם איזה בעיה בברך, והקליפרס רק אחרי שהסדרה נגמרה, אמרו שהוא סיים את העונה. אז...
כן, אז צריך, אני חושב שבלי קוואי באמת זה משחק אחר, גם אם הוא ישחק לא ב-100%, אני עדיין חושב שלקליפרס אמור להיות את היתרון, יש להם הרבה יותר כלים. כשעשינו את עשינו לדעתי פודקאסט באמצע השנה, אני אמרתי על זה שבעצם הקליפרס ירדו ביכולת שלהם בשליש האחרון בעצם של העונה, ואז הם יגיעו קצת יותר מגובשים לפלייאוף, קצת יותר מחוברים. אז אני חושב שהקליפרס הראו שהם יכולים להתחבר ב-20 משחקים לפני האולסטאר, ובמקרה הזה כן אמור להיות להם יתרון איכותי על דאלאס, הם הרבה יותר עובדים כקבוצה, והרבה יותר קשה להתכונן ספציפית, לשחקן ספציפי שם. הגנתית הם יכולים להקשות על לוקה וקהירי, ברמה יחסית טובה, אפשר להגיד, אבל עוד פעם, פה אנחנו חוזרים לקשירות של קוואי. זהו. ואני הייטר של לוקה, אז כמובן שאני אמר נגדו.
דרור, כן. תן לך את הכבוד להגן על לוקה. לא לשמור עליו, להגן עליו.
יש הרבה סימני שאלה, קרו היום להם day to day, היא ברך נפוחה וזה, אגב, היה לי את הפציעה הזאת לא מזמן. זה לא כיף. אני... איך שהוא רואה, דברים מתחברים שם בדלס לאחרונה, קיירי ולוקה עובדים יעיל אחד עם השני, הם מצאו דרך להפעיל את גפורד ווושינגטון, שגם הם חזרו להיות תהילים, דברים שם עובדים, בקליפרס זה רכבת תרים, יש להם תקופה כזאת, תקופה כזאת, אם הם יחזרו לתקופה טובה, סבבה, יש סיכוי, אבל אני לא רואה את זה קורה, לא כרגע.
ואגב, גם בעבר אמרו שאם יש קבוצה שיש לה שחקנים שיכולים לשמור על לוקה זה הקליפרס, ולוקה לא ממש ספר אף שומר שם, בטח לא את פול ג'ורג'. הקבוצות האלה נפגשו כבר פעמיים בפלי אוף, מה שנקרא, לוקה חגג, הפסיד אבל חגג, ויש לו הרבה יותר כוח אש הפעם, עם קיירי, ומה שבעונה הרגילה היה היתרון של הקליפרס, זה היתרון הריבאונד, אני חושב שעם גאפורד ו... ולייבלי, זה היתרון הזה מצטמצם.
אסף רביץ אמר פה, לא זוכר אם הוא הקליט, נראה לי אמור, שקוואי לנרד לא הפסיד רק סדרה אחת כשהוא היה בריא, אבל זה העניין שהוא לא בריא. אז כל עוד זה לא קורה, אז אנחנו בבעיה, אין בבעיה קליפרס.
טל, משהו להגיד על לוקה?
אני באמת חושב שלאו דווקא לוקה, אני חושב שהסדרה הזאת התנקז למי יצליח להיות מספר 2 בסדרה הזאת. אם קיירי הרי שהוא, סליחה, מספר 3 אחרי קוואי, שוב תלוי כמה הוא באמת קשיר. אם זה יהיה פול ג'ורג', כנראה שהקליפרס יעברו, אם זה יהיה באמת קיירי, אני אלך עם דלס. זה הסגל הכי טוב שהיה ללוקה. אי פעם, אני נתתי את זה למאבס ב7 משחקים, כי זה יהיה צמוד, כי שוב, כי הם עדיין יחשפו הגנתית, גם לוקה, גם קיירי. אין, כאילו מישהו מהם חייב לשמור את ארדן או את קוואי או את ג'ורג'. בגלל זה גם מעבר לזה שקוואי הוא שחקן מאוד חשוב ומאוד טוב, פשוט ברגע שהוא נהדר, אז הרבה יותר קל להחביא את קיירי ולוקה. זהו.
אור, משהו להוסיף?
שחוץ מזה שאני היתר של לוקה, אני גם לא ממש אוהב את קיירי, אז...
אף אחד לא ממש אוהב
את קיירי. הכל מתאזן פה.
בטח לא במדינת ישראל.
זה היה בשביל הפאנץ', אני חושב שהוא אחלה שחקן, ואם הוא היה מתעסק בכדורסל כמו שהוא מתעסק בדברים אחרים, הוא היה עוד יותר גדול.
אוקיי, אז אני חושב שדנבר לייקרס, אנחנו היינו די תמימי דעים, אבל טל, בגלל שאתה אוהד לייקרס, אז אנחנו ניתן לך להגן על הלייקרס.
אני לא יודע כמה אתם נתתם להם, אני נתתי ללייקרס 2 ניצחונות. אני גם חושב שזו הקבוצה שאולי רק מנסות הבנויה קצת יותר טוב, אבל זו הקבוצה שהכי יכולה להקשות על דנבר מבחינה הגנתית. אני פשוט תהיה, כן, להגיד שאפשר לעצור את יוקיץ', ראינו גם שנה שעברה, דנבר טובים בלשחק עם האופל שלהם, משחקים נראים מאוד מאוד צמודים, ואז ממש בשלוש דקות האחרונות הם בורחים לך, וגומרים את המשחק כאילו זה היה בלו-אאוט, ראינו את זה ממש לפני שבועיים נגד מינסוטה בקרב על המקום הראשון, שהיה אמור להבטיח לנגד את המקום הראשון, ואז הגיע איזה צרפתי ארוך אחד שהרס את זה. אני כן חושב שללקרס יש את האורך ואת הכלים לסגור קצת את הצבע. זה מאוד תלוי בריווח של הנאגץ ובקלעים של הנאגץ, כמה ג'מל מרי מסוגל להיות יציב אחרי עונה, מאוד הפך פחה, שדי מאפיינת אותו. מצד שני, ג'מל מרי תמיד מגיע לפלי אוף. אני כן בונה על הקליעה של הנאגץ שתהיה טובה, אז עם כמה שאני באמת חושב שדייביס יכול לעשות עבודה טובה על יוקיץ' גם בתור ההלפר וגם בתור שומר אישית, קשה לי לחלוטין באמת להגן פה על הלייקרס.
כן, עשית עבודה ממש גרועה. אור, דרור?
כן, אין מה להגיד. בסדר, דנבר, עם התחום.
כן. כל עוד ג'ונטי פורטר ימנע מלאמר על המשחקים של דנבר, אני חושב שהם יהיו בסדר.
ולמי שלא הבין את הבדיחה, אז ג'ונטי פורטר הוא אח של מייקל פורטר ג'וניור. אני חושב שאנחנו קצת מעריכים את דנבר, יכול להיות שאנחנו קצת מעריכים את דנבר יותר מדי. כאילו, זה לייקר, זה לברון.
לא.
הם נראו הרבה יותר טוב בשבועיים האחרונים, בחודשיים האחרונים, מאז שהצ'ימור נכנס לחמישייה.
הם גם נראו מצוין בפלי אוף שעבר.
נכון, אבל אל תשכח שזה היה סיבוב שלישי, הלייקרס הגיעו עייפים. אני חושב שמה שראינו בעונה שאמרה שעזר ללייקרס להגיע לגמר, הם לקחו את הסדרות בצורה מאוד ספציפית. הם היו מגיעים מוכנים למשחק הראשון ולקחו אותו גם נגד ממפיס וגם נגד הווריורס, ואז את המשחק השני הם היו נחים, ואז 3-4 בבית היו נותנים הכל, 5 נחים, ואז סוגרים עניין ב-6, ונגד דנבר זה לא עבד, כי הם הגיעו עייפים והגיעו לדנבר, וזה סיפור אחר. הפסידו את המשחק הראשון, הפסידו גם את המשחק השני, כי הם היו צריכים להתאמץ, הפסידו גם את השני, ואז 3-4 לא נשארו כחות.
אוקיי.
אני אוסיף על זה שדיאנג'לו ראסל שנה שעברה היה מזעזע בסדרה הזאת, ובכללי גם היה ברומטר של הלייקרס בפלי אוף, בניצחונות הוא קלה מעל 18 נקודות, והפסדים הוא קלה 10, ואני מדבר על זה הנתונים שלו לפני הסדרה נגד דנבר. ובסדרה נגד הנאגץ הוא פשוט מזעזע עם 8 נקודות למשחק, והשנה הוא נראה הרבה יותר טוב, בדגש על המשחק שלו בקאץ' אנד שוט. ולכן, אם באמת הוא יצליח להביא את זה לפלי אוף, ולהיות באמת האופציה השלישית של הקבוצה הזאת בצורה טובה, עם האחוזים המטורפים שהוא קולה השנה, אז יש סיכוי לאתגר.
ומאז דן, מוי כפותיו.
אז טל נפל עלינו בעודו מגן על דיאנג'לו ראסל, שאני חושב שזו תגובה ראויה של היקום. אז בסדר, תשמע, אני לא מתווכח, אני חושב שדנבר, כאילו קשה לראות את דנבר עפים לפני הגמר, אבל מפסידים לקבוצה שאיננה בוסטון, אבל תן לי לנחס את הדרור. אני לא יודע, אני חושב שיש פה קצת חוסר הערכה לייקרס, אני כן חושב שזו תהיה סדרה צמודה, אבל היא יכולה להיות צמודה גם כמו שראינו שנה שעברה, שהייתה סדרה מאוד מאוד צמודה ונגמרה ב-4-0. סדרה האחרונה שנשארה לנו זה קליבלנד אורלנדו, מה יש לומר?
שזה יהיה בהצלחה למי שיפגוש את הסלטיקס בסיבוב הבא ויפסיד 4-0 שם.
אתה טוען שהסדרה הזאת לא חשובה?
אני אומר שזאת הסדרה הכי פחות רלוונטית בכל הפלייאוף.
שמע.
כולל מי שתצא מול אוקלאומה סיטי.
היא פחות רלוונטית לאליפות. למרות שלך תדע כמה הם יעיפו את הסלטיקס, אבל אני חושב שכן מאוד מאוד חשובה לכל אחת מהקבוצות, כי לכל אחת מהקבוצות, זאת אומרת, קליבלנד מאוד מאוד חשוב לעבור סיבוב, אורלנדו מאוד ירצו לעבור סיבוב. טל חזר אלינו, אנחנו המשכנו בלעדיך, למרות שנקטעת באמצע משפט מאוד מרתק על דיאנג'לו ראסל, אבל נאלצנו להמשיך.
תראה, זאת סדרה הדבר המעניין היחיד בלטעמי יכול להיות מבחינת ההשלכות לעונה הבאה על קליבלנד, כי אם הם עוד פעם ייפלו בסיבוב הראשון,
יש דיבורים על עריפת ראשים, יש שמועות על שאם הם לא עוברים את אורלנדו, תהיה עריפת ראשים.
הם יפרקו את מה שיש שם, אני חושב שהם יחסית הבינו שזה לא עובד, אבל זה איזושהי סוג של הזדמנות אחרונה, אבל אנחנו נדבר על זה אחרי זה, כנראה מתי שנדבר על המשמעות של הפירוק המתקרב גם של מילווקי.
בוא נגדיר מה זה יפרקו, כנראה שדונובן מיטשל, זאת אומרת, אני לא חושב שיגעו בגרלנד ובמובלי, שהם בטח, במובלי בטוח לא, אני חושב שגם בגרלנד הם יגעו, ואני חושב שזאת אומרת, לפי הדיבורים, זה לא רק שהם יפרקו, אלא גם שהפרונט אופיס יתחלף.
יעבירו או את גרלנד או את מיטשל, יעבירו או את אלן או את מובלי. זה מה שאני מדבר עליו בפירוק.
טוב. אתם עדיין כולכם הייתם בצד של קליבלנד, אני חושב שזה קצת... קודם כל, להתחיל בזה שעניין של קארמה, כי קליבלנד עשו משהו שאסור לעשות, והפסידו את המשחק האחרון לשרלוט, אסור להפסיד לשרלוט, ולא, והם הפסידו אותו בצורה ממש מכוערת, לא מגיע אליהם.
בסדר, לא מגיע, אבל זה לא אומר, זה לא שאלי הקארמה יבואו, ובגלל זה אתם הולכים להפסיד.
אז הם יעברו סיבוב, נגד קבוצה ש... מקום 22 באופנסיב רייטינג מעונה סדירה ושנים אין להתקפה, אז בטח בפלי אוף בוא נראה אותם מצליחים לעשות משהו, ויחטפו בראש מבוסטון בסיבוב השני, כל בסדר.
נכון, אבל אורלנדו מה שאין לה בהתקפה היא משלימה בהגנה, יש להם שם שחקני הגנה נהדרים, ג'ונתן אייזיק סוף סוף בריא ומסוגל לשחק 20 דקות.
אני רוצה לראות את זה שהוא באמת מסוגל לשחק 20 דקות, ג'יילן סאגס זה שחקן שאני יותר בונה עליו בהקשר הזה, והוא הולך לעשות חיים קשים לדונובן מיטשל. ששני פלייאופים האחרונים שלו לא נראה טוב, אחד ביוטה, אחד בקליבלנד. אבל אני לא, אני חושב שההתקפה פה יותר חשובה מההגנה. אני לא חושב ש, אני חושב שההתקפה של הקאבס מספיק טובה כדי להתגבר על על ההגנה של המג'יק, ובעיקר כי אני חושב שמיטשל סוף סוף יצא מהסלאמפ שלו. ואגב, לגבי, אם אני חושב שמישהו מהם יעבור, זה מדברים על גרלנד לחלוטין, על הרבה אופציות שהמרכזית היא סן אנטוניו, כאילו, הוא הרבה יותר על הפרק, הם הרבה יותר רוצים לשמור על מיטשל, הקבוצה נראתה מדהים עם מיטשל ואלן, כששניהם היו פצועים.
זה היה אבל גם לא מעט בגלל לוז, העובדה שהם נראו טוב, דיברנו על זה, היה להם שם איזה סטריק של איזה 8-10 נצחויות רצופים, הרוב היה בגלל לוז.
והם עדיין ניצחו שם גם שתי קבוצות טובות, והם גם כן יראו טוב כשאלן וגרלנד חזרו, ואז משהו שם שוב השתבש כשמיטשל נפצע וחזר ו... לא, הכל שם נורא מוזר בקליבלנד, באמת, העונה, ואני מצפה מזה, אבל כן להתחבר, וכן שיקחו איזשהו משהו מהסדרה שנה שעברה נגד הניקס, שבאמת גם כן, מאותו מיקום בדיוק מהמקום הרביעי, והגיעו דווקא כפייבוריטים בגלל הסטאר פאוור שלהם, ופשוט חטפו בראש. אז האמת, עם כל הכבוד להגנה של המג'יק, דווקא הפעם הם חווים קבוצה פחות פיזית. ואני מקווה ש... לעומת הניקס?
מאוד פיזי.
מה?
אני טוען שהמג'יק עם כמה שהם פיזיים פחות פיזיים מהניקס. שנה שעברה. זה מה שאני אומר.
בעיקר בתחום הריבאונד מתחת לסל וכאלה.
ואני מצפה מאלן ולמובלי כן לשלוט מתחת לסל.
אני לא בטוח. טוב, בואו נעבור לסדרה הבאה. כמה מילים על בוסטון. זה משנה אם זה מיאמי או שיקגו?
זה לא משנה בטח אם ג'ימי באטלר פצוע.
זה או מיאמי בלי באטלר או שיקגו בלי קרוסו.
באטלר קיבל מכה בברך.
בים במבום. תחילת
המשחק הלילה.
בים במבום.
אבל שיחק עד הסוף, עם צלה עד הסוף יותר נכון. אני לא נראה לי שזה פציעה, כאילו אי אפשר לדעת, אבל...
אתה יודע, יש לפעמים אחרי פציעות שזה אדרנלין, ואז כשאדרנלין יורד...
לא, לא, רגע. שמס מדווח שזה פציעת... כנראה פציעת MCL.
נכון. לא יודעים מה.
ואם זה פציעת MCL, אז זה מושבט. זה אומנם לא ACL שהוא מושבט לאיזה שנה, אבל זה רק איזה חודשיים שלושה, אבל זה... אתה יודע, זה חודשיים שלושה קצת חשובים.
טוב, אז משנה, אבל אם זה בוסטון, אם זה מיאמי או שיקגו?
כן, זה משנה, כי שיקגו זה 4-0 ומיאמי זה 4-1. גם עם באטלר בריא.
יפה.
דרור פה נבהל מכמויות הנחס שזורמות לכיוון בוסטון.
כן.
אני אישית לא חושב שבוסטון סוגלים לסגור סדרה על 4-0.
כן, זה לא יקרה.
משהו ב-DNA מפריע להם לעשות כאלה דברים.
בגדול אני מסכים איתך, והשנה אני חושב שהם סוף סוף ישברו את כל הנחסים שלהם ואת כל ה... כל המיתוסים האלה
שזורקים
עליהם, הם רוצים לבוא
להוכיח
אחרי מה שקרה להם שנה שעברה מול ההוקס, בסדרה הזאת שנגרה על כלום לשישה משחקים, הם רוצים לבוא חדים, הם רוצים לבוא כדי לפרק. הם חייבים להעיף את כל השדים שלהם לאלף הזזל. זאת השנה.
אני רוצה לקבל את זה שבוסטון יקבלו את שיקגו רק בשביל שיהיה לנו את המשאפ של ווייט נגד ווייט, במשך סדרה שלמה.
אתם צריכים לראות את הפרצוף של דרור בשלב הזה, כן. טוב, בוא, יש לנו משהו הרבה יותר מעניין לדבר עליו, שזה OKC, שהולך לקבל את ניו אורלינס או סקרמנטו, אנחנו עדיין יודעים.
כנראה סקרמנטו, אם אין את זיון.
למרות שאוקלאומה, ניו אורלינס, 5-0 עונתי מול סקרמנטו.
בסדר?
כן, אבל בלי זיון,
אם או בלי זיון,
זה לא רציני.
בגלל זה, בגלל הפליין. לא הפליין.
טורניר תחילת עונה, כן.
סליחה.
אני חושב שכך או כך, זה המצ'אפ החלומי בשביל OKCM. זה שתי קבוצות שאולי בין הכי טובות שהן יכלו לפגוש. כאילו כך או כך המצב שלהם טוב.
צריך לראות איך סבוניס יהיה מולם. כי תיאורטית הוא יכול מאוד להקשות עליהם, אבל... אבל אני מסכים שזה עדיף על לקבל את הלייקרס.
וואלה, האמת שמעניין לראות איך ביומבו וצ'אט יכולים להתמודד עם סבוניס אחרי שראינו את קוון לוני עושה בו שמות בפלייאוף הקודם.
קוון לוני זה לא עבד, פלייאוף הקודם שכחנו כבר מה קרה.
דרך אגב, סקרמנטו 3-1 נטיע לו קלאומה סיטי, סליחה, לא, 2-2.
אוקיי, זה היה אנטי-קלמקטי. אנחנו יודעים שלאוקי סי חסרים דברים, השאלה אם לניו אורלינס, זאת אומרת, אני חושב שגם לניו אורלינס וגם לסקרמנטו יש שחקני פנים שיקשו על אוקי סי, אבל עדיין היתרונות של אוקי סי זה שי וג'י דאב.
וכן, וסקרמנטו מגיעים בלי זה, בלי הרדר, בלי מונק, הולך להיות לא פשוט בכל מקרה.
האם זה הפלייאוף שאנחנו נראה הכי הרבה מדורגות בחירות עפות בסיבוב הראשון?
לא יודע, מה עשי?
יש לנו פה בחור שאחראי על סטטיסטיקות לא
חשובות. כן, בטח, אני זוכר את זה מראש. ברור שאני זוכר את זה מראש. למה שאני לא
זוכר? למה לא הגעת מוכן?
השאלה אם אתם מחשיבים סדרה של 4-5 כאפסט.
בסדר, תשמע, גם סדרה של 3-6 כשמילווקי יש לכולה שתי ניצחונות יותר מאינדיאנה במאזן, ובלי הכוכב שלה, כן. טוב, אתם סייקט לפלי אוף? אתם מוכנים?
כן.
אני חושב שאנחנו מקבלים סיבוב ראשון שהוא יהיה סוג של חימום, כמו שצריך. זאת אומרת, יהיו חלק מהסדרות שיהיו חד צדדיות, יהיו חלק מהסדרות שיהיו פשוט לא מעניינות, אפרופו אורלנדו קליבלנד.
סמודות אך לא מעניינות.
ו... לא, לראות את דנבר, גם אם הם ינצחו את... גם אם הם יעשו סוויפ, אז זה תמיד מעניין, זה תמיד כיף. קליבלנד אורלנדו זאת סדרה שהיא לא מעניינת אף אחד מחוץ לקליבלנד או לאורלנדו. דרך אגב, גם בוסטון מיאמי בסיבוב הראשון יכול להיות מעניין, גם אם זה יהיה מאוד חד צדדי. אבל אני חושב שאנחנו נקבל את זאת אומרת, מה שלא יהיו הסדרות בסיבוב הבא, זה יהיה מעניין.
אוקיי. אז אני רק מזכיר את משחקי הפלייאוף שלנו. הטופס כבר מחכה שתמלאו אותו.
ויש פרסים מגניבים?
מה?
יש פרסים מגניבים, תגיד.
אני לא יודע כמה הם מגניבים. חלק מהם זה ספרים שלי, אז אני לא יודע כמה הם מגניבים, כאילו, אבל דרור שם גם, דרור תרם ספרים. אתה רוצה להגיד איזה?
אחד זה ספר חביב של שי סרנו, Basketball and Radio Teams, כל מיני, זה שאלות שלא בהכרח רציתם לדעת, תהיתם לעצמכם, ואז הוא נותן, הוא שואל ואז נותן את התשובה. יש פה למשל דירוג של הדנקים הכי משפילים, אני אגב לא מסכים, כי הוא שם את שון קרפ שם מקום שלישי, במקום הראשון הוא שם את סקוטי פיפן על יוינג.
רגע, איפה דיאנדרה ג'ורדן?
למטה, למטה.
למה?
הוא עושה דראפט של כל הדמויות מהסרטים של שחקני כדורסל, ויש פרק שלם של מנתח עם קרל מלון של 97, היה מתחלף עם דוב, לעונה מי היה מצליח יותר. כולל יכולת דג הסלמון של קרל מלון.
ואתם יכולים לקבל גם את הספרים שלי.
והספר השני זה When the Game Was a War, זה אלונת 87, זה ספר רציני, זה לטענת המחבר כשהעונה הכי יפה בהיסטוריה, שתי אימפריות בירידה, סלטיקס לייקרס, שתי אימפריות בעלייה, בד בויז שיקגו של ג'ורדן, באמצע נפגשים, ספוילר בסוף הלייקרס לוקחים אליפות.
טוב, אז יש פרסים, בוא נגיד את זה כאן, יש פרסים, אנחנו מצפים שתעשו את זה בשביל the love of the game, ולא בשביל הספרים, אבל יש ספרים ויש עניין, אז תמלו את הטפסים, והכי חשוב זה לא לשכוח לחזור, כי כבר היו לנו מקרים של אנשים שנתנו סיבוב ראשון מדהים, ואז פשוט נעלמו, וחבל. אז שיהיה תחרות, אנחנו נשנה את זה קצת, כדי שבסיבובים אחרים תוכלו לצבור יותר נקודות מהסיבוב הראשון. עד עכשיו הסיבוב הראשון די קבע את זהות האלוף או האלוף, אלופה. ואנחנו נוסיף עוד קטגור, עוד נקודות בסיבובים הבאים, כדי שיהיו לכם יותר אופציות, יותר נקודות. זהו, תבוא, יהיה מגניב. קצת שאלות, אז אלכס שפירה שואל מה שדני העלה על המרפק של לברון ג'יימס, זה באמת מקובל לשאול אם השחקן בסדר. אני לא יודע אם זה מקובל, אני חושב שזה אנושי.
בדרך כלל כן, גם שואלים. תלוי, יש כאלה שכן, יש כאלה שלא, תלוי מראש ביחסים בין השחקנים.
זה גם נראה לי תלוי בחומה של הפציעה. דני לא, עד כמה שאני זוכר, לא ירד לחדר הלבשה, הוא המשיך לשחק
אחרי זה. הוא כן ירד, היה לו זעזוע מוח.
הוא ירד בסוף.
הוא ירד עם זעזוע מוח.
לחדר הלבשה וזה.
כן, הוא לא חזק, כן, ירד לטיפול.
אני לא יודע, אני לא בטוח שזה כזה, כאילו לדרימונד גרין לא אכפת מהשחקנים שהוא פוצע. אבל לא, היה נניח שאנטוני דייביס נפצע במשחק מול הווריור, זה לא היה דרימונד גרין במפתיע, זה היה דווקא טרייס ג'קסון דייביס שנתן לו לטמה לעין. לא, אין כאילו, אתה יודע, אין כאילו, לא באים, מה, אתה בסדר, זה לא ספורטק.
לא, גם הוא, זה היה מאוד ברור שהמכה הזאת של לברון באה בשביל להחזיר על הדחיפה של דני מהמשחק לפני זה. ואם אתה settling the score, אז אתה לא תבדוק אם היריב שלך בסדר. זה כל הרעיון.
אוקיי, שאלות של ברק מונק. מה דעתכם על ההצעה של קווין אוקונור, שקבוצות 1 עד 4 יבחרו לפי סדר, כמו בדראפט את היריבות שלהם בסיבוב הראשון? למניעת פרסות כמו שהיו במחזור הסיום.
אני בעד, זה נשמע נחמד. זה בוא נזכיר למי שלא, בוא נציין רק למי שלא יודע, זה כאילו זה שיש סוג של דראפט, שנגיד במזרח אז בוסטון בוחרת קודם נגד מי רוצה לשחק, ואז הניקס בוחרת נגד מי שנשאר נגד מי רוצה לשחק, ואלה יהיו הסדרות, ואז לא מנסים להפסיד במשחק האחרון כמו שקליבלנד עשו בצורה מזעזעת, שברבע האחרון שיחקו רק עם מחליפים כדי לא לפגוש חלילה את פילדלפיה או מיאמי, אלא כן מנסים לנצח יש לזה אבל חסרונות, אבל בסדר.
זהו, המינוס הוא האם אתה בוחר את זה לפני אחרי הפליין, מתי?
אני לא חושב שזה כזה קריטי.
טוב, אני שמעתי את הגרסה של ביל סימונס, שזה מקומות 1-2 בוחרים נגד מי הם רוצים לשחק את מי שעולה מהפליין, אבל לא יודע, כאילו
לא, אם נגיד הבוסטון ממש רוצים לשחק נגד אורלנדו, אז הם יכולים לבחור את אורלנדו.
לא יודע.
זה רעיון מגניב בעיקר, כי גם אין אפ, כאילו אם לא היה את הפליין, אז הייתה בעיה כאילו שה-8-4 בעצם אין להן מה לשחק ביניהן, סליחה, 8-5. אבל ברגע שיש לך את הפליין, אז קבוצות בעצם עדיין מנסות להגיע ל-5-6 ולהימנע מהפליין. וכן, אין לך פה שום, כאילו אין פה שום דאונסייד בתכלס לדבר כזה.
אני חושב שהעניין של לבחור את זה אחרי הפליין, ואז יש לך פחות זמן להתכונן, כולל מי שכבר עלו, אז אתה זה כן מינוס.
טוב. כן, זה אני חושב המינוס העיקרי, שרק בשישי בערב, רק בשבת בבוקר יודעים מי הקבוצות שיהיו בפלייאוף, ובדרך כלל שבת בערב זה כבר משחקים, אז יש לך
בסדר, גם ככה עכשיו נגיד בוסטון יודעת רק בשבת בבוקר נגיד מי תשחק.
אבל בוסטון משחקת בראשון.
אבל ובוסטון היא האחרונה.
נו, בסדר, אז אתה פה, אתה א' משווה, נותן בונוס לזה שכל 4 ראשונות יודעות באותו זמן, אתה נגד מי הן משחקות.
אתה מקבל את הקבוצה אבל שהיא נחשבת שעל הנייר הייתה הכי פחות טובה בעונה הרגילה, אז מן הסתם
נכון
מתאזן. טוב, שיקגו, אטלנטה ויוסטון מסיימות עונה בלי שחקן מפתח, שחקן המפתח בצורה מאוד חיובית, מה לדעתכם המסקנות שלהם צריכות להיות לגבי שנה הבאה? אז שיקגו מן הסתם זה זק לוין, היו הרבה יותר טובים בלעדיו, אני חושב שאת המסקנות הם הסיקו כבר קודם כשהם רצו להעביר אותו בטרייד. אטלנטה זה מדובר כמובן על טרייאנג שהחסיר חודש בסוף העונה, יוסטון על שינגון. שיקגו, אני לא מניח שיש הרבה מה לדבר על שיקגו, כי שיקגו רצו להעביר את זק לוין כבר במהלך העונה, זאת אומרת זה לא, זה די ברור מה הם הולכים לעשות, רק צריך למצוא מישהו שגם יקנה, כי זה הבעיה.
נדמה לי שדרוזן גם כן מסיים עכשיו, אז זה בכלל
טוב
הולך להיות, מה?
אני חושב שיוסטון, וגם דיברתי על זה עם J/Eve, לא הולכים להסיק מסקנות נמרות, שנגון היה מאוד מאוד אפקטיבי במשחק שלהם, ומן הסתם הם היו רוצים שהקבוצה תשחק אותו, זאת אומרת ששאר השחקנים בעיקר לא ג'בארי, ג'יילן, לא סמית.
ג'יילן גרין.
סמית, גרין, הכל אותו דבר.
אגב, אחרי עוד...
אותה צורה עם...
עם שנגון.
אחרי מה?
לא שמענו אותך, טל?
רגע, תחזור למשפט במלואו, כי לא שמענו אותך.
אני, לא, אני שואל אור, אני רוצה לדעת מה, איפה אתה עכשיו מדרג את ג'יילן בדירוג הג'יילנים שלך, את ג'יילן גרין.
כשעשינו את, את הדירוג ג'יילנים, שכחנו את ג'יילן הכי טוב בליגה. לא הזכרנו את ג'יילן ברונסון. בכלל.
איך אתה שכחת את ג'יילן ברונסון?
שאלה טובה. התשובה היא שאנחנו מקליטים בבוקר, ואם אני לא מספיק לשתות את הקפה השני, אז זה לא, לא עובד.
טוב, אני חושב שהשאלה הזאת היא חשובה, היא בעיקר בהקשר של אטלנטה, כי האם אטלנטה בעצם מיצו את הרומן שלהם עם טרייאנג?
תלוי מה השאיפות שלהם. טרייאנג הוא שחקן שנותן לך תקרה נמוכה, אני כבר אמרתי את זה, בבא. הוא לא שחקן שיקח אותך לאליפות, הוא שחקן שבמקסימום ייקח אותך לסיבוב שני, כן, הוא הביא אותם לגמר מזרח, תבדקו את כל העונה הזאת, זה היה העונה של אנומליות וכל מיני דברים מוזרים, היה לו פוקס, זה לא יקרה. אם אטלנטה רוצים להישאר קבוצת סף פלייאוף סלש סיבוב ראשון וזהו, סבבה, שישאירו את ריאן. אם הם שואפים יותר, הם צריכים מישהו אחר.
בסדר, אבל במהלך העונה ראינו שדווקא הם רוצים להעביר את דז'ונטה מורי, לפחות לפי השמועות, הם רוצו להעביר את מרי, כן. את הטרייד.
וראינו איך הם נראו עם דז'ונטה בלי טרייאנג.
מה הם יכולים לקבל על טרייאנג? מי תקנה את טרייאנג?
זהו, אני חושב שיש ערך
סן אנטוניו.
כן, בדיוק, הספרס ייתנו עליו 3 בחירות סיבוב ראשון, ובכללי אני חושב שעדיין יש לטרייאנג הרבה יותר ערך מאשר יש לדז'ונטה מורי בליגה.
אם איציק שמעת את הפודקאסט הזה, זה הרגע שבו הוא הולך לקלל פה כמה אנשים.
יש לו זה, יש לו מריבה עם עצמו על בין אם הוא רוצה את טרייאנג או את גרלנד או מה.
טוב, תחושה שלי או שראינו השנה יותר פציעות של כוכבים לקראת סוף העונה?
ראינו פחות פציעות של כוכבים באמצע העונה, אז ראינו יותר לקראת סוף העונה.
זה גם יהיה בפלייאוף.
נכון, זהו, זה התחיל אחרי שקצת אחרי האולסטאר, אדם סילבר אמר את המשפט שזה העונה עם הכי פחות פציעות, ומהרגע שהוא אמר את זה, זה מה שנקרא קרה.
ב-2021 לא היה חצי מהפלייאוף הזה היה פצוע? בין היתר גם אחת
הסיבות. היה הרבה יותר
אפילו. צריך להגיע לגמר מערב, כן, כאילו, יש שם, אנחנו,
זה כמו שלנו. אטלנטה הגיעו לגמר מזרח, כן.
כן, אבל אני חושב ש... וראינו את זה גם הלילה, זאת אומרת, אנחנו רואים את זה גם בזה, יש לנו את... גם בפליין, זיון עם פציעה שכנראה לא תמנע ממנו לשחק בפלי אוף. ג'ימי עם פציעה שתמנע ממנו לשחק בפלי אוף. קרוסו... ג'ימי וקרוסו, אגב, זה פריק אינג'רי, כן? קלי אוברי נפל על ג'ימי וקרוסו עם נקע בקרסול, אז זה לא פציעות של עומס, עדיין.
נכון.
קוואי ו... ו... ויאניס. זה כן נראות פציעות של עומס. והכל קורה, אגב, אחרי הפוסט שלי על ה-65 משחקים, אז...
כן, הנה, יש. גם אמביד עכשיו עם... בקיצור, הנה, מידיו קלו בטוויטר, זהו, זיון המסטרינג, ג'ימי בטלר, MCL, קרוסו, זה, יאניס עם בקף, זה לא זוכר.
שוק.
כן, שוק אחורי, לא זוכר קוראים לשחקים.
סוליוס.
כן. ניס וול, קוואי, נפיחות, day to day, ג'ואל אמביד, ני, גם כן יש לה איזה משהו שם.
לא, ג'ואל אמביד, זה אותה בערך. אני חושב, א', התחושות האלה באות תמיד שיש פציעות, זאת אומרת, זה תמיד יש תחושה שזה יותר מבעבר, היו פציעות גם בעבר, יהיו פציעות גם בעתיד. מה זה אומר לגבי ה-65? טוב או לא טוב?
כלום. אני בעד.
אולי צריך לשייף פה ושם, אבל בעד.
לשייף בעיקר את הקטע של הדקות, כל מיני שטויות כאלה, כמו שקרה לדיווינצ'נזו. שבגלל על כמות שניות שהוא לא רשאי אשכרה להיכנס לפרסי עונה, אבל בגדול הרעיון עצמו הוא טוב, ואני חושב שסגי סיכם את זה בצורה הטובה ביותר בפוסט שלו לפני שבועיים.
אנחנו מתנצלים על השיפוצים אצל טל, מי קובע פודקאסט בבית שיש בו שיפוצים, לפחות תסתנחרן איתו, תגיד לו שיעצור שנייה כל זמן שאתה מדבר, תעשה לו סימנים, משהו.
אתה עכשיו על מיוט, אז אנחנו לא שומעים מה שאתה אומר.
לא משנה. התחושה הזאת תמיד קיימת בסופו של דבר, ואני מניח ש... אנחנו עד סוף הפלייאוף נבין אם ה-65 היה לטובתנו, לרעתנו, אני מניח שבסופו של דבר, אם העונה הרגילה יותר טובה, אבל הפלייאוף נפגע, אף אחד, זה לא משהו שמישהו רוצה.
טכנית אני גולש, אני רוצה לשאול את סגי שאלה. בדיעבד, הטרייד של קריס פול על ג'ורדן פול, מתחרטים עליו בווריורס?
לא, למה שהתחרטו?
אתה לא חושב שהקבוצה הייתה נמצאת במקום יותר טוב היום עם ג'ורדן פול במקום קריס פול? למה?
כי זה ג'ורדן פול. ואתה צריך לשלם לו. עכשיו ארבע עונות. קריס פול מן הסתם משחררו אותו. אני לא חושב שיתנו לו את ה-$30 מיליון. הם יכולים לשחרר אותו. להוריד אותו מהגג. אתה מוריד אותו, אתה מוריד את החוזה של קליי. לא יודע, משהו משתחרר, יש לך קצת כסף.
אני מדבר אבל על מקצועית.
אני חושב שהווריורס יחתכו את קריס פול ויורידו אותו מהשכר, ואני חושב שזאת הייתה, שזה היה חלק מהסיבה שהם לקחו את פול מלכתחילה. פחות בגלל, זאת אומרת, הם גם קיבלו שחקן ברמה מסוימת, וגם קיבלו חוזה שהוא מאוד מאוד גמיש, ואני חושב שהם יחתכו אותו, אני חושב שקליי ירד בשכר משמעותית, אני חושב שכן חושב שהם ישאירו אותו על 10-15 מיליון, ואז יש לך קצת יותר גמישות מבחינת גג השכר, וזה מה שאני חושב שהווריורס חשבו כשהם לקחו את פול. ואני חושב שפול לא שווה את הכסף שהוא מקבל. אז אין לי ספק שזה... רק בשביל להיפטר ממנו זה היה טרי טוב. שאלה אם דני מצטער על הטרי הזה או לא. אני חושב שזו שאלה יותר טובה.
אני חושב שלהכניס את...
פעם בא שאתה פוגש אותו בתחנת דלק, בהרצליה, אז תשאל אותו.
כן. אני אשאל. אני חושב שאם פול יכול להיכנס לתפקיד הזה של הפוינט גארד שראינו ממנו בסוף השנה, אני בעד.
חוץ מזה שכל מה שקורה, כל הכימיה בחדר הלבשה הייתה משובשת, זה תופעת לוואי של האגרוף של דריימון.
כן, אני לא בטוח שלהכניס דווקא את קריס פול מכל האנשים לחדר הלבשה, זה מה שמסדר לך את האווירה.
נראה לי שהסתדרו. טוב, מסר לאומה. טל אגב נאלץ להיפרד מאיתנו בעקבות רעש, רעשים וקדיחות בבית שלו, אז תודה לטל. אור דרור, מסר לאומה.
יאללה ברבק פלייאוף ואחרי זה אולימפיאדה, ויאללה נו, יהיה מעניין.
בואו נתחיל
ובל נשכח, תחזירו, זה לא חג חירות אמיתי שאנשים... שאזרחים יושבים בשבי, ואנחנו קוראים מפה לכל מי שיכול, תחזירו אותם הביתה. תודה רבה חברים,